ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ראש השנה דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם, אנחנו נתייחס לשני השוליים, שני הצדדים של הדף. תחת הכותרת נושא, כתבנו, הגמרא מביאה ברייתא עם מקורות מפסוקים שמלמדים על חיובים שונים בהבאת קורבנותיו. הגמרא תקשה וכמה מחיובים אלו כבר נלמדו ממקום אחר. ולמה לי הכפילות? ומתרצת. חד, נקרא לזה קבוצה אחת של מקורות, לאמר ולא הפריש. כמו נדר. הוא אדם, למשל אמר, הרי עליי עולה. כמו נדר. זה אמר, אבל לא הפריש בהמה. חד, עוד קבוצה של מקורות, למקרה שני, להפריש ולא הביא. זה כמו נדבה. מה זה נדבה? הרי זו, הוא עומד אצל קורבן, אצל בהמת חולין, ואומר, הרי זו עולה, או הרי זו שלמים. זה הפריש ולא הביא. אנחנו בשני הדוגמאות האלו אנחנו נראה סדרה של הלכות. אז יש סדרה או קבוצה של הלכות למקרה הראשון, אני פשוט חוזר על מה שאמרנו, למקרה של אמר ולא הפריש, וסדרה שנייה של מקורות של הלכות להפריש ולא הביא. כלומר, זה אותם הלכות, רק קבוצה אחת של הלכות, קבוצה אחת של מקורות, מכוון למקרה של אדם שאמר, זה עניין של נדר, אמר ולא הפריש, וקבוצה שני של מקורות, זה אותם מקורות, רק אותם הלכות, רק ממקור אחר, למקרה של הפריש ולא הביא. כמו שאמרנו מקודם, הוא הפריש בהמה ואמר, הרי זו שלמים, ולא הביא. ועל כך הגמרא תשאל, איך אפשר להעמיד אחד מן הפסוקים בנדר, כלומר אמר ולא הפריש, בזמן שבשני הפסוקים מוזכר נדבה? נדבה זה מצב שאדם הפריש קורבן ומהרי זו לקורבן מסוים. נדר, אמרנו את זה מוקדם יותר, אבל אני אגיד עוד פעם, נדר זה מקרה שאדם מקבל על עצמו, הרי עליי. בדרך כלל כשמדברים על נדר, הוא מקבל על עצמו עם אחריות, שגם אם הוא מפריש קורבן במהלך הזמן וקורא לזה משהו, מת, נבד, הוא אחראי, הוא מקבל על עצמו אחריות. מה שאין כן בנדבה, שאדם אומר הרי זו, הוא מצפיע על בהמת חולין ואומר הרי זו שלמים, אם הבהמה תמות, זהו, לא חייב להביא אחר במקומו. אז השאלה שהגמרא תשאל, איך אפשר להעמיד אחד מן הפסוקים שנראה כמובן בהמשך הגמרא בנדר, וזה מכוון לדוגמה או למקרה של אמר ולא הפריש, בזמן שבשני הפסוקים מוזכר נדבה? ומתרצת, דמצינו אמר ולא הפריש. יש מקרה אמנם נדיר או יוצא דופן שהבן אדם אמר ולא הפריש בפועל, כעין נדבה. מה אמרנו מקודם בעניין נדבה? נדבה זה קבלה ללא אחריות. מה זאת אומרת קבלה? הוא מפריש קורבן, מפריש בהמה, ואומר הרי זו שלמים. אין בזה אחריות אם קורה לבהמה משהו. אז אנחנו נתרץ בגמרא שיש מקרה של אמר ולא הפריש, הוא כעין נדבה, הוא ממילא תואם לפסוק שמזכיר נדבה, וכגון דאמר הרי עליי על מנת שלא אתחייב באחריותה. תוספות בסוף העמוד מאיר הערה מעניינת, הוא אומר לא דמי למתנה על מה שכתוב בתורה. יש כלל ידוע שאם התורה קובעת משהו, אתה לא יכול להתייחס לאותו דין עם תנאי שנגד מה שהתורה אומרת. כאן, למרות שבדרך כלל נדר הוא כולל אחריות, אם אתה אומר הרי עליי על מנת שלא אתחייב באחריותה, זה בכל זאת לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. וזה מאמר מוסגר. אנחנו לפני שנתקדם בתוך הגמרא נתייחס לפסוק שהגמרא תדרוש, אבל ברצף במלואו בשוליים. דברים פרק חב ג' פסוק חב ד', כתוב כך: מוצא שפתך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך. אם אנחנו מסתכלים בגמרות המסומנות, שאנחנו תמיד בתקווה שלכל אחד יש עותק או קורא את זה מהמסך, הוא רואה את המסגרת עם פסים. הבלטנו כל מילה מהפסוק, אז אפשר גם תוך כדי הטקסט עם הגמרות המסומנות לקרוא את הפסוק ברצף: מוצא שפתך תשמור ועשית כאשר נדרת לשם אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, מוצא שפתך זו מצוות עשה, תשמור זו מצוות לא תעשה. רשי בשורה שנייה כותב: מוצא שפתך זו מצוות עשה, דמסתמה הכי אמרקה, מוצא שפתך קיים. המילה תשמור, רשי כותב תשמור זו מצוות לא תעשה, שלא תאחר. לא, תשמור שלא תאחר, כי לרבי אבן אמר רבי לאי, כל מקום שנאמר הישמר פן ועל, המילים האלו שמופיעים לאורך כל החומש, או הישמר או פן או על, הם מילות שמלמדים על מצוות לא תעשה. אז כאן כתוב מוצא שפתך תשמור, אז זה אומר שיש כאן מצוות לא תעשה, ואם כבר לא תאחר. ועשית, ממשיך הגמרא, אזהרה לבית דין שיעשוך. שבן בן אדם לא מביא מרצונו, שבית דין נכנס לעצמה ויחוף אותו. כאשר נדרת, זה נדר. מה אמרנו מקודם? נדר זה מקרה, מצב שאדם אומר הרי עליי להביא שלמים, למשל, או להביא עולה להשם אלוקיך. אלו חטאות והשמות, עולות ושלמים. אנחנו צריכים להבדיל בין הרשימה הזאת למשל נדר. למשל, חטאת ואשם, אדם לא נודר להביאו. אנחנו רואים, ראינו בדפים הקודמים, גם לגבי עולות ושלמים, יש עולת ריאה למשל, או שלמי חגיגה, שהם לא נדר, הם לא נדבה, הם חובות. אבל גם עליהם חל הפסוק הזה, נדבה כמשמעו. מה זאת אומרת כמשמעו? כמו שאמרנו מקודם, אדם מפריש בהמת חולין ואומר הרי זו עולה למשל. אשר דיברת, אלו קודשי ברק הבית, אלו הם הקדשות שהולכים לאוצר בית המקדש, לתחזוקת בית המקדש. בפיך זו צדקה. עד כאן הברייתא, ועכשיו הגמרא בהמשך היא תביא ציטוטים, התייחסות לדברים שנאמרו פה. אם נזכור את השורות הבאות לשון סקירה, אנחנו נראה קטעים במסגרות וגם מספור 1, 2, 3. אלו הם ציטוטים מהמקור שלנו, אבל בכל שלב הגמרא תשאל מה שאמרנו בהקדמה. אתה אומר שמהמקור הזה אנחנו לומדים את העניינים האלו. דיברנו על בעל תאחיר למשל, לא לאחיר את הנדר, תביא, ראינו כבר כמה וכמה דפים טובים כמה זמן זה, אם זה כעבור שלושה רגלים, שלושה רגלים כסדרן, רגל אחד וכולי, עוד דעות. הגמרא תשאל על כל שלב אחרי הציטוט, למה לי? הגמרא תשאל, אתם יכולים לראות את הביטוי הזה, אנחנו גם הוספנו קבקוב, רק המטרה של הקבקוב זה להבליט את נקרא לזה המחזוריות או הסבב של אותם שאלות על כל שלב. אז למה לי זה? הרי יש מקור חילופי על כל שלב. אז נתחיל, אממור, גם תשימו לב, יש כאן שאלה או קושיה ארוכה עד שורה שלישית ברחבות, ומיד אחרי זה תשובה ארוכה שגם היא כוללת איזו חמש שורות של גמרא. אממור, מוצא שפתך, זו מצוות עשה. שורת הגמרא, למה לי? מעוות שמה והבאת שמה נפקה. זה נלמד וראינו את זה בדף ד' עמוד ב'. 2. תשמור, זו מצוות לא תעשה, למה לי? מלא תאחר לשלמו נפקה. זה היה בפסוק חף ב'. אנחנו פה דרשנו פסוק חף ד', אבל יהיה פסוק חף ב' כתוב לא תאחר לשלמו, וזה לא, זה לא תעשה, אז מה אני צריך תשמור? 3. ועשית, אז הרי לבית דין שיעשוך, למה לי? מי יקריב אותו נפקא דתניא, זה בויקרא פרק א', יקריב אותו, מלמד שכופין אותו להביא את הקורבן, יכול בעל כוחו, תמיד לא מלרצונו. הכיצד, איך נשלב בין כופין לרצון? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אז השאלה היא עד כאן, הקושיה, למה לי מקורות לנקודות האלו, שלושת הנקודות האלו, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, עזרה לבית דין לגבי הבאת קורבן לפני עבור הזמן, הרי יש על כל אחד מהדברים האלו מקור חלופי, אז למה הכפילות? הגמרא עונה, אני צריך, נקרא לזה, שני סטים של מקורות, אחד דיאמר ולא אפריש, ואחד אפריש ולא אקריב. המקרה של אמר ולא אפריש, הסברנו מקודם, זה אדם שאומר, הרי עליי להביא משהו, אבל לא הפריש בפועל קורבן לשם כך. ואחד אפריש ולא אקריב, כוונה שאדם הפריש קורבן, הפריש בהימת חולין לשם קורבן, והוא עוד לא הקריב אותו. הוא צריכה, אני צריך את שתי הסטים, שני הסדרות האלו, כלומר, אם היה לי רק עבור אחד מהמקרים, לא הייתי לומד על השני, והנה הגמרא מוכיחה את זה. הוא צריכה דיה שמינן אמר ולא הפריש, המקרה של הרי עליי, משום דלא קיימה לדיבורי, הוא לא עשה שום דבר, רק דיבר, אבל הפריש ולא הקריב, אימא כל אחד דייתה, אם הוא בפועל הפריש, רק לא הביא את זה לבית המקדש, לא נורא, ככה הייתי חושב. הייתי חושב, אין שום בעיה במקרה כזה, שהוא בפועל לא הביא, אבל הוא כן הפריש את הבהמה לשם הקורבן, על סמך מה, על מה הייתי אומר, אין כאן שום בעיה, כל אחד דייתה, איפה שנמצא הבהמה שהקדשת אותו, בגלל זה רמן דייתה, היא כבר נמצאת רעיוני, גם הלכתי, אני לא אומר פיזית, אבל הלכתית, נמצאת ברשות בית המקדש, ברשות בית גזה דרבן, בית האוצר של הקדוש ברוך הוא, של הבית המקדש, ולכן אין, לא חסר כלום. אי אפשר להגיד על, לפי ההווה מן כמובן, הפריש ולא הביא, שיש איזו עבירה של מצוות עשה, וקים בזה שהוא הפריש. ואי השמנה הפריש ולא הקריב, שבמקרה כזה הוא חייב דקה, דקה משי לגבי, הוא משאיר את הבהמה, את הקורבן אצלו, אבל אמר ולא יפריש, אם הדיבור הלא כלום הוא, הייתי, היה מקום לחשוב שדיבור הוא אוויר, הוא לא, הוא, אין לו, אין לו משמעות, ואם הוא רק אמר, אז אין כאן, לא מתחיל המנגנון או המערכת של העבירה של איחור הבאת הקורבן, כי דיבורה לא כלום צריכה. גם בזה, גם אמר ולא הפריש, חייב, יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, והתערבות בדין אם הבן אדם לא פועל. הגמרא שואלת, ומי מצד אמרת דאמר ולא הפריש, והנדבה כתיבה. אנחנו דרשנו עד כה פסוק חף דלל, קראנו את הפסוק ביחד, ושם כתוב, ועשית כאשר נדרת לשם אלכך נדבה. עכשיו, נדבה זה אומר הפריש ולא הביא, כי נדבה זה הרי זו, מצפיע על בהמת חולין והופך אותו, והוא מקדיש אותו לקורבן. אז כתוב בפסוק נדבה. התייחסנו גם לפסוק חף ב', בעמוד הקודם אתם יכולים לראות בשוליים, כתבנו את הפסוק שם, שם כתוב כי תידור נדר לשם אלוקיך לא תחיל לשמו וכו'. נכון, המילה נדבה לא מופיע באופן מפורש, אבל דרך גזרה שווה אנחנו יודעים שבפסוק חף ב' שייך גם נדבה. אז איך אתה אומר שאחד מהמקורות האלו מתייחס לאמר ולא הפריש בזמן שנדבה כתובה? ותנן, ממשיך הגמרא, אי זהו נדר האומר הרי עלי עולה, ואי זהו אי נדבה האומר הרי זו עולה. עכשיו, זה אינו אמר ולא הפריש, ומה בין נדר לנדבה? נדר, במקרה של נדר, מת או נגנב, עם הקורבן מת או נגנב, חייב באחריותו. נדבה, מתה או נגנבה, אינה חייב באחריותה. אז השאלה שלנו, איך אתה מעמיד אחד מהמקורות האלו כמדבר על נדר בזמן שכתוב או מפורש או דרך גזירה שווה נדבה? אמר רבה משכחת לה, אנחנו מוצאים דוגמה של אמר ולא הפריש שנחשב נדבה, כגון די אמר הרי עליי עולה על מנת שאיני חייב באחריותה. בזה שהוא מוסיף איני חייב באחריותה, זה מוציא אותו מכלל נדר גרידה. הזכרנו במקור למעלה, יש לנו חץ מצה לגמרא, מכניס אותנו למקור שפתחנו בו השיעור, בפיחה זו צדקה. אמר רבה, וצדקה מחייב עלי לאלתר, מיד הוא עובר על בעל תחיר אם הוא לא נותן את הצדקה באופן מיידי, בניגוד לקורבנות שבעל תאחר חל רק עבור זמן מה, בדרך כלל אנחנו מדברים על שלושת רגלים, לא חיים בעניין הנודר צדקה. מהי טעמה? דהה קיימי עניים, כי עניים נמצאים פה עכשיו. הגמר שואלת פשיטה, מה לא הייתי יודע את זה בלי רבה? מה רבה מוסיף לי? מהו דתימה? הייתי חושב כיוון דבניין לדקורבנות כתיבה, מאחר שצדקה כתובה בעניין, פה בפסוקים האלו אנחנו מדברים בעיקר על קורבנות, רק דורשים מאיתור לשון הפסוק. רשי כתב על כך בדיבור המתחיל לשם אלוקיך שהוא סליחה בפיך זו צדקה, רשי כתב קרא יתרה דרש, אבל בעיקרון האזכור של צדקה היא בפסוקים שמדברים על קורבנות. עד דאברי עלה שלושה רגלים כקורבנות, כך הייתי חושב שגם צדקה יש טווח זמן עד שבן אדם יבוא בעל תאחר. כמה שלן רב אומר לא, הטעם הוא דתלינו רב מחמנה ברגלים, בעניין קורבנות הוא קשור לרגלים, כי ברגלים אדם עולה לבית המקדש ומביא הקורבנות שלו. אבל כשאנחנו מדברים אבל הכה בעניין הצדקה, לא דהה שכיחי עניים. זה מה שרב מבשר לנו, שקורבנות הוא קשור לרגלים, צדקה לא קשור לרגלים, אלא בעל תאחר יהי לאלתר, כי עניים נמצאים, הם שכיחים. אמר רבה, כיוון דבר עליו רגל אחד בעניין קורבנות, לכן אם תתבוננו בהגמות המסומנות שמנו אחרי המילה הראשונה בשורה עניים נקודה, כי אמר רבה פה זה לא קשור לצדקה שדיברנו עליו מיד לפני כן. זה חוזר לעניין קורבנות, כיוון שבא עליו רגל אחד עובר בעשה על, לגבי הבאת קורבן. אם אדם נדר להביא קורבן, הוא חייב להזדרז להביא את הקורבן לפני שיעבור אפילו רגל אחד. נכון, הלאו הלא תעשה זה רק כעבור שלושה רגלים, אבל עשה, מצוות עשה, אתה חייב לדאוג לכך להביא את הקורבן לפני שיעבור אפילו רגל אחד. הגמרא שואלת מיטיבי, אנחנו מעלים קושיה וקושיה ארוכה כפי שמסומן. העיד רבי יהושע ורבי פפיאס על ולד שלמים שיקרב שלמים. יש שתי אפשרויות שרשי מביא מה זה ולד שלמים, שאדם הפריש בהמה מעוברת והוא הקדיש את הבהמה המעוברת הזאת כשלמים, אז הולד גם שלמים, או הוא הקדיש בהמה כשלמים והיא התעברה אחר הקדשה, אז הולד שלמים. אמר רב פפיאס, אני מעיד שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנו בפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג. בחג זה סוכות, אז האם נשחטה כקורבן בפסח והוולד בסוכות? בשלמה פסח בפסח לא הקבוע, כלומר לוולד אמו, יכול להיות שהוא נולד בפסח, על ולד כזה שנולד בפסח. אמו זה מחוסר זמן, אבל אי אפשר להקריב בהמה כקורבן עד שיעבור שמונה ימים. אז אם היא נולדה, אם הוולד נולד בפסח, אני לא יכול להקריב אותו בפסח, אני צריך להמתין שמונה ימים. אלא ולדה בעצרת, איך היא משאי לה ועברי עליה בעשה? אבל איך השאו אצלם את הולד בשבועות? כי נאמר פה שלא יקריבו עד סוכות. אז אם דינו של רבה תופס, איך השאו אותו עד סוכות? בינתיים עבר חג השבועות ובכך הם עברו על מצוות עשה. תשובה ראשונה, אמר רב סביד משמי דרבה, כגון, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שהיה חולה בעצרת. רשי כותב שהיה חולה הולד הרבנו חננאל בסוף עמוד א', הוא אומר כגון שהיו הבעלים חולים בעצר ולא עלו ולא חלדו. אבל זו התשובה, שהיה חולי שמנע מהם להביא את הוולד מיד בחג השבועות. אבל שימר, תשובה שנייה, מי ואכלנו ולדה שלמים בחג די קטני, מה שמובע במקור, מה פירוש המילים האלו? חשבנו שהם הביאו את הוולד בסוכות. לא. חג השבועות. המילה בחג מצפיע על שבועות, שבאמת הם נזהרו בדינו של רבא. וידך רזביד שלא נתן את התשובה הזאת, הסיבה לכך כל איך דתני פסח תני עצרת. אם המקור רוצה להתייחס לחג השבועות, היא לא תשתמש במילה בחג, היא תגיד עצרת. מאחר שכתוב בחג, הכוונה לסוכות, וממילא תשובה של רזביד למה לא הביאו אותו בחג השבועות, בגלל שהיה חולה. ואמר רבא, כיוון שעברו עליו שלושה רגלים ולא הביא את הקורבן, בכל יום ויום עובר בבעל תאחר. אפשר לומר, הלאווים מצטברים, זה לא לאו חד פעמי. כאן אנחנו נראה שימוש במשולשים, הם מופיעים משני כיוונים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה שזה מעקב, עם השפיץ למעלה קושיות, שפיץ למטה תשובות. מיטיבי אחד בכור ואחד כל הקודשים, כיוון שעבו עליהם א' שנה בלא רגלים, ב' רגלים בלא שנה, כלומר שלושת רגלים ולא לא עבר שנה שלמה, עובר בבעל תאחר. אנחנו נתייחס לפרטים האלו בהמשך הגמרא, אבל הקושיה פה נשאלה בזה שהביא הגמרא המקור הזה, אבל לא ברור כשקוראים את המקור כמו שקראנו, איפה הקושיה על רבא. שואלת אומרת, והי מי תיבטי, מה הקושיה, איפה רואים כאן, זה אינו עובר בכל יום. אמר רב כהנה, מה דקה מוטיב, שפיר כמוטיב. השאלה טובה, מכתי, תנא אה, לוי, לשון לב ברבים, אה, לוי כמה הדר. התנא זה מעוניין להצביע על לווים, כמה שיותר לווים, אם הם קיימים. לתני בכל יום ויום עובר בבעל תאחר, וזה לא כתוב. לא כתוב מתי עובר בבעל תאחר, כתוב אם עבר שנה בלא רגלים או רגלים בלא שנה, אבל לא כתוב בכל יום ויום עובר בבעל תאחר. ואידך נגיד רבא שלא רואה תיובתה על שיטתו מכאן, הוא אומר אין כאן קושיה עליי. ואידך, כן, תנה למקבעי בלב כמהדר. בלב יתרי לא כמהדר. זה לא התוכנית של התנה הזה לחפש עוד ועוד לבים. המטרה של התנה זה לקבוע מתי יש בעל תאחר, לא כמה פעמים הוא עובר על בעל תאחר. גופה, אנחנו מצטטים את המקור עוד פעם, אחד בכור, בכור הכוונה בכור בהמה שנולד, מצפים נותנים את זה כמובן לכהן, זה אחד ממתנות הכהונה, אבל מצפים ממנו להביא אותו באיזושהי שלב, כנראה לא יותר משנה. אז זה לגבי בכור, אומר את המקור, אחד בכור ואחד כל הקודשים, כיוון שעבו עליהם שנה בלא רגלים, רגלים בלא שנה, עובר בבעל תאחר. בשלמה, רגלים בלא שנה משכחת לה, זה פשוט. כמה זמן יש מפסח עד סוכות? יש לך בערך חצי שנה. פסח הוא בניסן, ניסן עד תשרי, יש לך חצי שנה, וביניהם יש גם חג השבועות, יש לך שלושת רגלים בלי שעבר שנה שלמה. אז זה מובן, אלא שנה בלא רגלים, איך היא משכחת לה? אנחנו סימנו מכאן עד עוד כמה שורות טובות סוגריים. הכוכבית שנמצא בשוליים בא להסביר מה קורה עם הסוגריים האלו. אז כתבנו כך, סוגריים מראים דעד כאן עיקר הקושיה. הקושיה היא מה הכוונה שלך באומרך שנה בלא רגלים. איך קיים כזה דבר שיכול לעבור שנה ולא עברה שלושת, ולא עבר שלושת הרגלים? בתוכם הגמרא מסבירה דקושיה זו אינה קשה לכל הדעות. אנחנו מדברים על איסור בל תאחר, וראינו בדפים הקודמים הרבה שיטות מתי עוברים על בל תאחר. אז אנחנו נחזור לגמרא. הניחה למען דעית לי כסדרן, שמבחינת בל תאחר והקשר של האיסור הזה לרגלים, ראינו שיטת תנאים שאומר שרק אם שלושת הרגלים עוברים כסדרן, פסח, שבועות, סוכות, ואם הם לא עברו כסדרן, אבל למרות שעברו שלושת הרגלים, הבאנו, הגמרא הביאה דוגמה, אדם שנדר מיד אחרי פסח, אז יהיה כאן רגלים, שבועות, סוכות ופסח, שלושת הרגלים עברו ולא עבר שנה. זה דוגמה של רגלים ולא שנה. אז לפי המנדי אמר שאין אין עבירת בל תאחר אלא אם שלושת הרגלים עוברים כסדרן, משכחת לה יש מצב של שנה ולא רגלים. אלא למען דלת לי כסדרן, אלא שלושת רגלים גרידה, היכי משכחת לה, איך ייתכן שיש לך שנה שלמה בלי רגלים? רק נדגיש, לפי התנה הזה שאומר שנה בלי רגלים, זה עוד סטנדרט לעבירת בל תאחר. אבל בכל זאת אנחנו רוצים לברר את המציאות שעבר שנה ולא עבר שלושת הרגלים. איך יכול להיות? יש לנו פה עוד סוגריים, אני קורא להם סוגריים פנימיים. אם אנחנו נדלג, אגב ההערה בשוליים אצל הכוכבים, שלושת הכוכבים, כתבנו סוגריים אלו באים לבודד את רבי, ולפיו אין קושי להסביר שנה בלא רגלים. אז אם אנחנו נדלג, אנחנו מגיעים למעוין, הבלטנו על ידי מעוינים שמו של רבי ושל הרבנן. אם אנחנו נדלג אלא לרבנן, היכי משכחת לה, לפי הרבנן יהיה לנו עדיין קשה איך ייתכן ששנה עברה ולא שלושת הרגלים. הגמרא תתרץ כדתני רב שמעיה, ושנגיע לשם נבין איך זה בפועל. אבל נחזור כעת לתחילת הסוגריים בצורת זווית. בשלמה לרבי משכחת לה, אפשר למצוא מציאות של שנה בלא רגלים. בשנה מעוברת, זאת אומרת שנה שהוסיפו לאדר, אדר בית, תתניה, אנחנו נסביר את מה שנאמר תוך כדי קריאת המשך הגמרא. תתניה, יש פסוק בבתי הרי חומה בספר ויירה בפרשת בהר, התורה מלמדת על אדם שמוכר ביתו בעיר חומה. עיר חומה, חומה, עיר שהוקף חומה ממות יהושע בן נון. התורה מלמדת דין מיוחד לגבי מכירת בתים במה שנקרא בתי ערי חומה, וההלכה אומר, לפי מה שמובא בתורה, המוכר ביתו בבית, בעיר חומה, יכול, אם הוא פועל תוך שנה, להכריח את הקונה למכור לו את הבית בחזרה. אם עבר שנה, התורה משתמשת בביטוי שנה תמימה, והוא לא פדה את ביתו, לא קנה אותו בחזרה, זהו. הוא לא יכול עוד להכריח את המוכר, את הקונה, למכור בחזרה את הבית הזה. מה זה לפעול בשנה תמימה? אז אנחנו נתקדם בגמרא. דתניא, שנה תמימה. אז אם הוא לא פודה אותו מהקונה, אז אומרים הבית נחלט ברשות הקונה. רבי אומר, מונה 365 יום כמניין ימות החמה. שנה תמימה זה 365 ימים. נכון, הפסוק מובא במסגרת בתי ערי חומה, אבל הדין הזה של שנה תמימה של 365 ימים כקובע זהו אורך של שנה, לא מוגבל לבתי ערי חומה. כך תוספות מציין שבכל מקום שמובא שנה סתם לפי רבי, הוא נלמד מכאן. והחכמים אומרים, ממשיכים בגמרא, מונה, מה זה שנה תמימה? מונה י"ב חודש מיום ליום, ואם נתעברה שנה, נתעברה לא. אם הבעלים, המוכר, לא פודה תוך 12 חודש, וה-12 חודש זה מיום ליום, צריכים לציין את התאריך של המכירה לקונה, וכעבור שנה בבוא אותו יום, אם המוכר לא פדה, זה נחלט לרשות הקונה. ואם הוסיפו חודש, הוסיפו אדר לשנה, אז התוספת זה פועל לטובתו. אומרת הגמרא, משכחת לה לרבי, מה אנחנו מחפשים? שנה בלא רגלים. אפשר למצוא דוגמה כזאת, שנה, מה זה שנה? 365 ימים. ואנחנו נמצא אותו בשנה מעוברת. שנה מעוברת, היינו שנה שיש בו אדר א' אדר ב'. והדוגמה הזאת של שנה בלא רגלים, כי לא עברו עדיין שלושת רגלים, אני קורא עוד פעם, משכח לה לרבי, דאקטישה באתר חג המצות, הוא הקדיש בהמה לקורבן אחרי פסח. מתי מסתיים שנה במקרה כזה שיש שני אדרים? דחימת השילאי אדר בת רע, כשמגיע סוף אדר בית, שנה מליה רגלים לא מלו. תמצא כל אחד, אנחנו לא נערוך את החשבון המדוקדק כאן בשיעור, אבל רק תעשו חשבון, תתחיל מנגיד סוף חודש ניסן, תיקח חף גימו ניסן, תספרו 365 ימים, אתה תמצא את עצמך איפה? בסוף אדר בית. אז מסוף ניסן איזו רגלים יש? הרגל הבא זה שבועות, אחר כך סוכות. מתי מסתיים השנה? בסוף אדר בית. לא הגענו עוד לפסח, לרגל השלישי, אבל כן עברנו 365 ימים. אז הנה שנה מליה, רגלים לא מלו, עברנו 365 ימים ולא עברנו שלושה רגלים. אז זה לפי רבי שאומר ששנה היא בת 365 יום. אלא לרבנן, איך היא משכחת לה? הרבנן אומרים ששנה זה 12 חודש. וכאורה, אין מצב שיעברו 12 חודש ולא נמצא בתוכם שלושת הרגלים, אז מה זה שנה בלא רגלים? התשובה, יש דוגמה. כדתני רב שמיה. לפני שניכנס לחשבון, אנחנו נפנה לשוליים, כתבנו כותרת, תת נושא. מחלוקת איך קובעים החודשים בלוח. רב שמיה, ייתכן שיהיו כמה חודשים חסירים או מלאים. חסיר, כוונה חודש בת 29 ימים. מלא, הכוונה לחודש בת 30 יום. אז לפי רב שמיה, ייתכן שיהיו כמה חודשים חסרים או מלאים ברצף. כלומר, אחד אחר השני, ששניהם חסרים או שניהם מלאים. יש עוד שיטה, אחרים. שיטת אחרים אומר שהשנה היא מחולקת אחד מלא, אחד חסר, באופן קבוע. בסך הכל, 6 כפול 29, ו-6 כפול 30, אבל אחד מלא, אחד חסר, נקרא לזה בסירוגין. בסירוגין, בניגוד רב שמיה, שמדבר על כך שייתכן שני חודשים ברצף, אנחנו נתמקד בניסן ואייר, ששניהם יכולים להיות חסרים, שניהם יכולים להיות מלאים. העובדה הזאת גורמת לכך שחג השבועות שמופיע בתחילת חודש סיוון, זאת אומרת בשבוע הראשון של חודש סיוון, סיוון הוא חודש שנופל אחרי ניסן ואייר, כידוע, אני מקווה שכולם מכירים את הלוח, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול וכו'. אנחנו גם יודעים שחג השבועות הוא 50 יום אחר חג הפסח. מה התאריך של חג השבועות? עכשיו נתמקד בזה. אחרי שנתייחס לתאריך המשתנה לחג השבועות, אגב, בניגוד לפסח, תת וב ניסן, סוכות, תת וב תשרי, קבוע. זה לא משתנה. שבועות, מה התאריך שלו? אנחנו יודעים דבר אחד על שבועות, שהוא 50 יום אחרי פסח. אני לא כאן, לא, אם רוצה לדקדק, אנחנו מדברים על יום השני של פסח, שאז מתחילים ספירת העומר, אבל אנחנו נדבר בגדול, 50 יום אחר פסח. מה התאריך של חג השבועות? אז אומר רב שמיה, מביא מקור, עצרת, זה חג השבועות, פעמים ה' סיוון, פעמים שישה, זה וב סיוון, פעמים שבעה בסיוון. הכיצד? איך זה יכול להשתנות ככה? הכיצד? שניהם מלאים. אם ניסן ואייר הם חודשים מלאים, כל אחת בת 30 יום, אז זה התוצאה מכך, כל אחד יכול לעשות את החשבון, חשבון פשוט. התוצאה מכך, חמישה שבועות יהיה בחמישה בסיוון. כלומר, יש לנו חודשים ארוכים עד שנגיע לחג השבועות, וחג השבועות הוא 50 יום אחר תחילת פסח. אז אם יש לך שני חודשים האלו מלאים, אתה תסיים את ה-50 יום מוקדם יחסית בתוך חודש סיוון. זה אומר שבועות יהיה סיוון. שניהם חסרים, אז אתה מסיים את החודשים יחסית מהר. אני אומר יחסית כמובן, כי אנחנו מדברים על יומיים סך הכל. אתה מסיים את החודשים יחסית מהר, ועוד לא השלמת את החמישים יום, אז מתי יצא חג השבועות? שבעה, זין סיוון. אחד מלא ואחד חסר. מתי יצא במקרה כזה אם ניסן הוא מלא ואייר חסר? יצא חג השבועות שישה. זה יהיה לך 50 יום אחר פסח. זה יביא אותנו לשישה וב סיוון. עכשיו, זה החשבון לגבי תאריך שבועות. מה לגבינו? שנה בלא רגלים. אז יש, ורשי מביא את הדוגמה בדיבור המתחיל אחד מלא וכו', נקרא ביחד רשי, ומשכחת לה שנה בלא רגלים, כגון שניהם מלאים, ואירה עצרת בהי בסיוון, והקדישה למוחד בוו סיוון. אז אנחנו עברנו חג השבועות ובדיוק, למוחרת וב סיוון הקדיש קורבן, ולשנה הבאה היו שניהם חסרים, ניסן ויר חסרים. מה קורה עם שניהם חסרים? ואירה עצרת בזין בסיוון, והשנה מלאה ביום וב בסיוון מי שהקדישה, ועדיין לא עבר עצרת עליו, כי עצרת בדוגמה הזאת הוא רק בזיין סיוון. אז מה קרה? שנה בלא רגלים. מה היה? הוא הקדיש אותו בשנה הראשונה במיד אחרי שבועות, אז היה לו סוכות ואחר כך פסח, ומסתיים השנה ערב חג השבועות, אז אין לו שלושה רגלים, אבל כן עבר שנה. אנחנו נחזור לגמרא. ומן תנא דפליג עלי דרב שמעיה, שיש תנא שאין כזה דבר שנה ולא רגלים. התשובה, התנא הוא נקרא אחרים. אחרים היא דתניא, אחרים אומרים לפי שיטת אחרים, כפי שאמרנו מקודם, חודש אחד חסר, חודש אחד מלא, בסירוגין, ללא שינויים. זה, נקרא לזה משהו מעגלי. כל אחד יעשה חשבון, 6 כפול 30, 180, ו-6 כפול 29, זה כמעט 180, אבל חסר 6 כפול 1, אז זה 174. 174 ו-180, 354. כך אורך שנה לפי שיטת אחרים. האחרים יציינו גם מה קורה אם יש תוספת חודש. תוספת חודש לפי אחרים זה אותו אדר ב' הוא תמיד 29 ימים, תמיד הכפלה של שבועות פלוס יום אחד, דיינו 29 ימים. מה אנחנו יכולים להגיד לגבי המספר הזה? לפי אחרים, שנה היא, אחרי שאמרנו 354 ימים, 350 זה בדיוק הכפלה של שבוע, 50 כפול 7. אז אם אנחנו רוצים לדעת מתי שנה השנייה, באיזה יום בשבוע ייפול שנה השנייה, אם אנחנו יודעים למשל ששנה ראשונה התחילה ביום ראשון, יש הפרש לגבי שנה שנייה, כי מיום ראשון של שנה ראשונה תתקדמו 350 יום, אז אתם מוצאים את עצמכם שוב פעם בערב יום ראשון, אבל עוד 4 ימים, אז זה ביום רביעי יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, זה 4 ימים. ואם היינו מוסיפים חודש אחד, זה מוסיף לנו בחשבון הזה עוד יום. אז זה הפרש של 5 ימים בין תחילת שנה ראשונה ותחילת שנה שנייה. לפי השיטה הזאת, אין שנה בלא רגלים. אז זה הגמרא כאן תביא, שיטת אחרים הם התנה שאין אין שנה בלא רגלים. אחרים היא דתניה, נקרא את זה ביחד. בתוך הגמרא אחרים אומרים אין בין עצרת לעצרת, זאת אומרת הפרש יום בשבוע בין עצרת של שנה ראשונה לשנה שנייה, אין בין ראש השנה לראש השנה, אלא 4 ימים בלבד. כפי שהדגמנו מקודם, שאם בשנה הראשונה יחול שבועות ביום ראשון, בשנה השנייה יחול שבועות ביום רביעי. ואם הייתה שנה מעוברת, 5. ואנחנו גם, אתם יכולים לראות שלפי מה שהם אומרים, שנה כולל בהכרח, כולל 3 הרגלים. יש כאן משולשים ופס כפול, ובשוליים כתבנו סדרה של שאלות בעניין בל תאחר. פס הכפול מדגיש את רבי זרע. אתם תראו בכל שלב באי רבי זרע. זה בא ליתר דיוק שניים מתוך 3 השאלות הראשונות. 3 שורות מסוף עמוד היא באה לו, זה השאלה השלישית. השאלה הראשונה כתבנו תחת הכותרת נושא יורש, מהו בבעל תאחר לגבי נדרי אביו. הגמרא, באי רבי זרע, יורש, מהו בבעל תאחר. אולי נגיד מילה שאדם שהקדיש קורבן ונפטר, אם לא מדובר כמובן בקורבן חטאת, היורש מביא את הקורבן. אז השאלה, האם חל איסור בל תאחר על היורש לגבי קורבן אביו? שני צדדים לשאלה, לכן אנחנו מסמנים פה א', עוד יומיים, אתם רואים את זה עם פס מפותל כדרכנו, בנקודת השינוי או הצגת צד השני של כל דבר, אנחנו מבליטים עם פס מפותל. או דילמה ב', צד א', כי תידור נדר, המחמנה בפסוק של בעל תאחר כתוב כי תידור נדר המחמנה והלא נדר, אבל היורש לא נדר. מי עובר על בעל תאחר? מה שכתוב בפסוק, אולי רק נרענן את הזיכרון, בדף A עמוד ב' הוספנו בשוליים את הפסוק, אני קורא משם, כי תידור נדר השם לוקח לא תאחר לשלמו. אז מי לפי הצד הזה של השאלה, מי שייך ביסור בעל תאחר? מי שנדר. והיורש לא נדר, עוד דילמה, ובאת שמה והבאתם שמה והמחייב, חייבים להביא את הקורבן. וממילא מי שמאחר שיש חיוב להביא את הקורבן, אז כן שייך בו בעל תאחר. תשובה, תשמה דתני רבי חייא מאימך, זה בפסוק בדברים חף גימל, פסוק חף גימל, סליחה, זה פסוק חף בית, אותו פסוק. אני קורא עוד פעם מהשוליים אצלנו בגמרות המסומנות, כי תידור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מאימך והיה בך חטא. אז המאימך, אומר הגמרא, פרט ליורש. שואלת הגמרא, והי מאימך מבעיה לא היינו בדף ה עמוד ב', זה לקט שיקור פאה, נמלא, מכאן לומדים ששייך בדברים האלו בעל תאחר. אז איך אתה אומר שמאימך בא למעט יורש? הגמונה, קרי בי אימך וקרי בי מי אימך. יש לדרוש את המם גם כן, ואפשר לדרוש את שני הדברים האלו. אימך זה משמע חלקו של אני, כלומר על זה גם נאמר לא תאכל לשמו על חלק אני, דהיינו לקט שקופיה, שזה מגיע לעניים. המם, שמם הוא גם מראה מלמד על מיעוט, אז זה למעוטי יורש, שיורש לא עובר על בעל תאכל, הוא מתממע בהבאת קורבן המוריש. שאלה שנייה, ביי רבי זרע, אישה, מה היא בבעל תאחר? מי אמרינה? לא מחייבה בריאה, מצוות ריאה. כתוב בפסוק, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך. עכשיו, היא זכרים, היא לא מחויבת במצוות ראייה. רש"י כותב, מי אמרינן, לא מחייב ראייה, תכתיב כל זכוכה, וכיוון וכאן העיקר. כי לפני שנלמד רש"י, אדם ישאל את עצמו, מה הקשר בין כך שהיא לא מחויבת בעליית הרגל, או מצוות ראייה להביא קורבן עולת ראייה לבעל תאחר, שזה שייך לכל קורבן. אז רש"י מסביר, וכיוון דלא מחייבה למסק לעלות, לא שייך בה זמן רגלים לבעל תאחר. כל דין בעל תאחר מבוסס על הרגלים, כפי שלמדנו פעמים רבות בדפים הקודמים. ממשיך הגמרא, או דילמה, היתה בשמחה, כתוב ושמחת בחגיך, ובזמן שבית המקדש היה קיים אין שמחה אלא בבשר שלמים, ובמצווה הזאת האישה לכאורה מחויבת. אמרי אביי, אחרי ששומע את שני הצדדים של שאלת רבי זרע, וטיפוק לידה איתה בשמחה, שהיא כן חייבת בבעל תאחר. מה השאלה? אומר אביי, מאחר שהיא מחויבת בשמחה, ושמחה, כפי שאמרנו, הוא קשור לקורבנות שמביאים ברגלים, אז היא כן קשורה לרגלים, וממילא כן מחויבת להזדרז ולא לעבור הבעל תאחר. אנחנו בגמרות המסומנות שמנו בשורות הבאות, שתי שורות הבאות, סוגריים. מה מטרתנו? כתבנו בשוליים, הסוגריים מראים דעד כאן תמיעת הבעיה, והוא נשאר. בתוכם הגמרא מנסה להקשות, אבל נדחה. הגמרא ממשיכה, ומי אמר אביי אחי? אביי במילים האחרונות הוא אמר, וטיפוק לידה איתה בשמחה, שהאישה מחויבת בשמחה, אותו פסוק ושמחת מרגל זה חל על האישה. אז הייתכן שאביי אמר ככה, ואמר אביי, אישה בעלה משמחה, אישה לא מחויבת, זה היטל, זה מתנה על בעל האישה לשמח אותה. הגמרא עונה, לדבריו דרבי זרע כמה, כשאביי תמה תמיעתו, הוא אמר את דבריו לשיטת רבי זרע. לשיטת רבי זרע, חובת שמחה כן מוטלת על האישה. אישה בעלה משמחה זה ביטוי וגם תפיסה של הבעיה בהלכה הזאת, אבל לא של רבי זרע. ואם רבי זרע כבר שואל את השאלה, אין מה לשאול, פשוט שהיא חייבת בבעלת האחר. כך סובר אביי בשיטת רבי זרע. אביי אלו, שאלה שלישית בסדרה שלנו, בכל מאימתי מונין לו שנה? בכל בהמה הוא ניתן לכהן בתור מתנות כהונה, ומצפים על פי הפסוק להביא את הבכור תוך שנתו, תוך שנה מלידתו נגיד. אבל ממתי מונים את השנה? אמרתי מלידתו, אבל אני אומר את זה בהסתייגות. אביי אמר משעה שנולד, אבך ביעקב אמר משעה שנראה להרצאה. נראה להרצאה זה משעה שהוא ראוי להביא כקורבן. הרי בסופו של דבר הבכור, אם לא נופל באומן בזמן בית המשל, הוא מביא אותו כקורבן. אז זה המשעה שנראה להרצאה. מה זה? זה כעבור 8 ימים ולא פליגי. אין מחלוקת בין רב אחא לאביי. הבתם, ממשיך הגמרא לדף זיין עמוד א', הבבעל מום. בתם הוא מובא כקורבן בבית המקדש, ועקב כך אומרים משעה שהוא נראה להרצאה, לא מביאים קורבן עד שיעבו עליו 8 ימים. אבל מה שהבאי אמר משעה שנולד, זה מדובר בבעל מום. שואלת הגמרא, בעל מום מי מצי אחי לי? כלומר משעה שנולד? רש"י כותב בעל מום שנולד במומו ועומד להישחט בחוץ, כלומר לא מביאים אותו כקורבן, הוא בעל מום. מיום שנולד הוא ראוי לכך, ומונים לו את השאלה מי שנולד. אבל על זה אנחנו שואלים, הייתכן שביום שנולד אולי הבכור הזה נפל, כלומר זה בהמה שלא לא ימשיך לחיות, ושחיטה לא מתירה, לשון הגמרא, לא לשון של סברשי, שאין שחיטה מטהרתו לגבי כל בהמה שנולד. יש לשעות 8 ימים כדי לדעת שהבהמה יצאה מכלל נפל, אבל עד שיעבור 8 ימים הוא בספק נפל. אגב, אצל אדם זה נכון להמתין 30 יום. אז איך אביי אומר שמונים את השנה משעה שנולד? כלומר משעה שנולד יש אפשרות לשחוט אותו ולאכול אותו, ויש לך לעשות כך תוך שנה. במילים אחרות אתה אומר משעה שנולד אפשר כבר לשחוט אותו, אבל מה לגבי ספק נפל? הגמרא עונה דקימלי בי שקלו לו חדושיו, שזו בהמה שעבר עליו הריון מלא. החשש נפל הוא בא מכך שנולד לפני שעבר על הבהמה הזה הריון מלא. אבל אם אני יודע בוודאות, ויש סימנים לדעת כך שעבר עליו הריון מלא, אז אין חשש נפל. ומילא אפשר במצב כזה שכימלה, שידוע לו שקלו לו חדשיו, שעבר עליו הריון מלא, לשחוט אותו מיד ביום שנולד. וממילא שיטת הבאי שמונים את השנה של הבכור מיום שנולד. עד כאן שיעורנו להיום.